חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' הורה היום למינהל האזרחי לפנות ולהרוס את חאן אל אחמר, אדמת מדינה בשטח C, 30 מטר מכביש מספר 1, שבשנת 1988 השתלטו עליה בדואים. משנת 2009 יש צווי הריסה שזכו לאישורי בגץ. ב-2018 נתניהו התחייב לפנות תוך זמן קצר, ומאז ביקש מבגץ עוד ועוד ארכות, עד שלפני 3 שנים ביקש מבגץ להפסיק לנדנד לו, כי זה עניין של יחסי החוץ של המדינה, ובגץ הפסיק לנדנד. אז שכוח לסמוטריץ', רק כמה הערות נבזיות מהצד. כבר ב-1 בינואר 2023 הוא היה יכול להוציא הוראה כזאת, ולא הוציא. כנראה נתניהו הסביר לו שהתחייב לארצות הברית, לאיחוד האירופי, לגרמניה ולאיטליה באופן פרטי לא לעשות כלום. אני לא יודע אם עכשיו הוא לא מחויב והרשה לסמוטריץ' להרוס. נראה לי שזה מהלך פוליטי פנימי בניסיון לעבור את אחוז החסימה, יותר ממהלך של משילות וריבונות. נראה מה נתניהו יגיד. ועניין שני, סמוטריץ' שמע כי בית הדין בהג עומד להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי באשמת פשעי מלחמה. זה נעשה על פי דרישת הרשות הפלסטינית, וסמוטריץ' הודיע, הם הכריזו מלחמה, יקבלו מלחמה. אבל רגע, בצלל, הם הכריזו עלינו מלחמה ב-1964 כשהקימו את אש"ף, זה לא מהיום. ואם זה חשוב, וזה מאוד חשוב, היית צריך להורות להרוס ביום שנכנסת לתפקיד, ולא כשמנסים לפגוע בך אישית. זה לא עסק פרטי, זה העסק של כולנו, ובכל זאת מוטב מאוחר וכולי וכולי, לפחות שתבצע.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, הודיעה היום על הגשת כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק השבק. גוטליב היא עורכת דין, היא אינה יכולה לטעון לא ידעתי, כי היא ידעה. היא ממש כן ידע, ופרסמה את השם של בעלה של שקמה ברצלר בכוונה תחילה, כדי להזיק לו וליצור מצג שווא, כאילו שקמה מקבלת ממנו מידע מסווג. לא רק שקמה, גם המחאה. בלי דם בגוף ובלי בושה בפרצוף, גוטליב לועגת, כי ביצעה את העבירה במסגרת עבודתה כחברת כנסת. היותה של גוטליב חברה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ועדה שמקפידה על סיווג וחיסיון, היא עוד בושה וכלימה של המוסד הבזוי הזה, שבו כל נבחר או נבחרת ציבור מקבלים לעתים 10,700 קולות בפריימריז ומקודמים על בסיס מגדרי, ומרשים לעצמם, כמו גוטליב אגב, ומרשים לעצמם לעבור על כל עבירה בספר החוקים בכוונה תחילה כדי ליצור כותרות. איני זוכר שום עבודה פרלמנטרית חשובה לציבור של חברת הכנסת גוטליב. אני כן זוכר באמת סוג של גימיק עם עולב קולני ותוקפני שאין בו שום דבר ושום עניין מהותי, זולת קידום אישי באמצעות רמיסת זכויות של איש שבק כמצוין בחוק. עכשיו נחכה להסרת חסינותה ולהעמדתה לדין. זה יהיה הליך ארוך, מסואב, מתונף, כמובן קולני, שיגעיל את כולנו. בעבר אמר שופט בישראל, תחנות הצדק תחנות לאט, אבל דק. אני מחכה לתוצאות.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
ערב טוב, קון.
ערב טוב, פרופסור. אני רק רוצה להתייחס לשוטר הטוב המנומק שלך ולומר שהנזק שגרם סמוטריץ' לאלה באמת שמחכים כבר הרבה מאוד שנים לפיזור חאן אל אחמר, אם הוא לא יעשה דבר, הוא הרבה יותר חמור אם היה מתעלם.
יכול להיות. אני באמת לא יודע להעריך נזקים. אבל אין לי ספק שצריך להגיב נגד הרשות הפלסטינית, כי היא תובעת או לוחצת לתבוע לדין ולהוציא צווי מעצר בינלאומי.
מדובר באויב, אני לא מבין מה כולם מתפלים פה.
נכון, אבל אנחנו לא עושים נגדם כמעט כלום, כי נוח לכולם.
אנחנו גם לא עושים נגד גרמניה ונגד צרפת ונגד ספרד ובריטניה והולנד ודרום אפריקה. אנחנו פשוט קל לנו מול הרשות, כי זה קטן, לא, מגיע ואני.
יש עדיין הבדל בין מה שאיטליה עושה ובין מה שהרשות הפלסטינית עושה. ובסדר, אבל צריך להתחיל במשהו. אתה רוצה להתחיל מקרוב, תתחיל מקרוב, אבל תעשה. בינתיים אני לא רואה שיזוז מזה משהו. הערה אחת לגבי היועצת המשפטית וטלי גוטליב, יכול מאוד להיות שצריך להעמיד אותה לדין, יכול מאוד להיות שצריך להסיר את החסינות שלה. אבל אני זוכר חבר כנסת, מפלגת העבודה, אז היום דמוקרטים, שנטען כלפיו שהדליף פרוטוקול חסוי מוועדת חוץ ביטחון.
חבר כנסת קריב.
חבר כנסת קריב, אני לא יודע אם הוא הדליף עוד לא. יש כתב אישום? שמעת משהו?
לחקור ולהגיש אם צריך.
זה כבר שנתיים. שנתיים.
גם גוטליב זה לא אתמול.
זה לא מה היא עושה, זה מה היא לא עושה.
גם גוטליב זה לא אתמול.
עכשיו, 17:00, עם אריה אלדד ורון קופמן.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב, ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך. אהלן,
ערב טוב חברים.
יום עמוס בצפון, עמוס מאוד. שמענו עכשיו בחדשות על רחפן הנפץ שהתפוצץ בקרבת הגבול. בהתחלה שמענו שהיה שם פצוע קשה, עכשיו אנחנו שומעים על שני פצועים קל. מה קרה שם?
אז מה שקרה שם זה שרחפן נפץ מגיע ופוגע באזור מסגבר בגבול הצפון, לא רחוק מהקיבוץ, פוגע בקבוצת ישראלים שהייתה במקום. כתוצאה מכך יש שם שני ישראלים פצועים באורח קל, הם טופלו בשטח על ידי צוותים של חיל הרפואה, ופונו לבית החולים רבקה זיו בצפת. כלי רכב שהיה שם במקום נפגע וניזוק קשה, ובהחלט אנחנו רואים את המשך הלחימה בגבול הצפון בשיא העוצמה. חיזבאללה לא מוריד את הרגל מהגז. אני יכול להגיד לך שמה שקורה זה שהיו גם תקריות בגזרה המערבית וגם במרכז הגזרה, ובהחלט אנחנו מדברים על גם עוד יום עצים של לחימה. בכלל בצפון אנחנו רואים בימים האחרונים דפוס שונה גם של ההתגוננות. למשל צהל אסר על החיילים שלו לנוע בשעות היום במרחבים בגבול הצפון ובדרום לבנון, אלא אם כן מדובר בפעילות מאוד קריטית ותכופה. ובכלל יש אזורים שבהם החיילים צריכים לנוע בתוך שטח ישראל בצורה מאוד מאובטחת ומוגבלת, במיוחד בדגש על הגזרה המערבית באזור ראש הנקרה, בצת, שלומי, כל המרחב הזה שהוא נחשב כאזור מאוים במיוחד גם בשטח הישראלי.
אנחנו שומעים גם איזשהו דיווח שצהל אומר שרחפני הנפץ מגבילים במידה ניכרת את פעילותו, זה מה שאמרת, עד לכדי ירידה ב-70% מהפעילות. אתה מכיר את הנתון ודאי.
אז לא יודע אם זה 70% או 80% או 60%, אבל ברגע שאתה אומר לחיילים, שמו, אתם לא מכניסים שיירות באור יום, אתם לא מבצעים פעילות בשטח באור יום, אלא יותר פעילות הגנתית דחוקה ביותר, ורוב הזמן תתבצרו או בתוך הנמרות או בתוך הטנקים או במגננים, ופחות להוציא את הראש החוצה.
למה מחכים, אבי? אתה יודע, אני שומע אותך.
לגודו.
אני אומר, אני לא יודע למה מחכים, לבית הלבן.
לגודו.
לא מבין, לא מבין מה קורה פה, באמת להחזיק את הלוחמים שלנו. אתה יודע, בקטע של הסתתרות, ואני מבין את המפקדים, כן? שבאמת נלחמים על חיי הפקודים שלהם, אבל לאן רוצים להגיע, אני לא מבין. למה רוצים להגיע? למה לא באמת מנסים לשבש ולהשביט את מה שצריך שם?
תראה, הבעיה הכי גדולה שלנו בסיפור הזה זה שקרחנו, אפשרנו לאמריקנים לכרוך, לפי דרישה של האיראנים, את האירוע באיראן לאירוע בלבנון.
אז זה מחדל?
ליצור, בסדר, זה מחדל מדיני. כן? לא מחדל צבאי.
ברור.
זה מחדל של ראש הממשלה והקבינט הביטחוני מדיני של מדינת ישראל. עם כל מי שעומד מאחורי זה.
לפני שני אנחנו קובעים שזה מחדל, וזה היום ונורא מה שקורה שם, השאלה מה עמד על הכף. האם הסיכוי להמשיך להקות באיראן, גובר על השיקול הזה או לא. מחדל זה כשאתה מתעלם ממשהו שקורה, אבל פה בידיעה ברורה של מה כנגד מה.
אז מתעלמים פה, פרופסור, מתעלמים.
לא, לא מתעלמים.
סליחה, רגע, סליחה, עם כל הכבוד, ברגע שבאת למהלך צבאי, ואתה עוצר אותו, ואתה חוטף בגלל שאתה עוצר אותו, שחיילים נהרגים וחיילים נפצעים, ואזרחים משבשים להם את השגרה שלהם, ופוגעים לך בריבונות, ופוגעים לך בשגרת הפעילות שלך. תראה, אנחנו לפני חג שבועות, אנחנו בימים הכי חמים של השנה, בתקופת, שתקופת תיירות הכי, הכי פורחת בצפון, קטיף הדובדבנים, שאפשר ללכת לים.
עזוב דובדבנים, זה חיי אדם, בו, דובדבנים כבודם במקום המונח, אבל מדובר באמת בחיי אדם.
אתה יודע, בסוף חיי אדם נמדדים גם ביכולת שלהם לקלקל את עצמם, וביכולת שלהם לנהל אורח חיים אמיתי. מה קורה לתושבי הצפון עכשיו שהם
נמקים? ביכולת שלהם להסתובב בכלל במרחב האישי שלהם.
תגידו, ילדים צריכים ללכת עכשיו להגיע מהבית ספר הביתה.
חברים, אתם עושים לעצמכם חיים קלים. ההתלבטות, כי ההתלבטות המדינית, אם אתה יכול להשפיע מול האויב העיקרי שלך או לא, זאת התלבטות נוראה. אני לא הייתי רוצה להיות במקומו של ראש ממשלה כזה, אבל כשאתה מזהה שהאויב העיקרי שלך הוא איראן, אז אתה חייב להיות ממוקד. אתה לא יכול להקריב את המלחמה בו במשהו אחר.
כן, אבל לפי השיטה הזו, אבי, סלח לי רגע, לפי השיטה הזו, המאבק עם איראן הוא מאבק של עשרות שנים, לפחות לפי דרישתם, אתה יודע, להחזיר, לדון על הגרעין, באופן רחב יותר, אתה יודע, הם אלופים בלמשוך זמן, זה
מבין,
שנים.
אבל יש פה עדיין חלון הזדמנויות.
אני חייב להגיד לך, פרופסור אריה, אני חייב להגיד לך משהו, מה-24 שעות האחרונות, אני לא מצביא גדול ואני לא אסטרטג גדול ואני לא מדיני בכלל, אבל אני שמעתי היום את טראמפ, יותר נכון אתמול, שבא ואמר, חברים, ביקשו ממני מדינות במפרץ, הוא נקב את שמותיהם, של ערב הסעודית, של האמירויות ושל קטר, שאמרו לו, תשמע, אנחנו לא, אם אתה תצא עכשיו למלחמה עם איראן, אנחנו ניפגע. ולכן הוא עשה את השיקול שלו ודחה את המלחמה לשיטתו שלו. לא, אני אמרתי, הוא אמר את זה. סליחה, יש לך שותף שנלחם איתך 40 יום, הלכת יד ביד.
אתה רוצה שהוא לא יעשה שיקולים אחרים?
אתה לא תוקע לו את השיקולים שלו? אוקיי, אין בה, אתה רוצה לדחות את המלחמה באיראן? סבבה, תאפשר בבקשה.
חברים, בסדר, אז בואו נפנה לסין שיתקיפו את... אם ארה״ב לא רצינית, בואו נפנה לסין שהם יתקפו. אתם מדברים כאילו יש לנו הרבה אפשרויות.
לא, אין לנו, אנחנו משחקים אותה בדי בשכונה.
בסדר, גם זה חשוב. גם זה חשוב לשחק בדי בשכונה.
עד שתופסים אותך ורואים שאתה לא בדי.
אוקיי, עד שתפסו. אני
רוצה... בתוך תוכחה מסכים עם מה שאנחנו אומרים.
אני יודע שזה... אני לא מסכים עם מה שאתם אומרים, כי אלה לבטים איומים ולא הייתי רוצה להיות במקומו של מי שצריך להכריע. אבל אני מבין את השיקול, אני לא אומר זה סתם מחדל, הוא סתם עושה את זה כי לא בא לו להגן על חיילים או על היישובים בצפון, זה מה שנשמע מדבריכם וזה לא נכון.
אני לא אמרתי שזה סתם מחדל, אבל זה מחדל. כי אם בסוף, בשורה התחתונה, אנשים נהרגים, אנשים נפגעים, ויש פה פגיעה בריבונות של מדינה...
אתה היית תוקף היום בדחיה, מצפצף על ארצות הברית, עושה הכל, שובר את כל הכלים...
אבל תוקפים אותי, תוקפים אותי, פרופסור, תוקפים אותי, יום יום.
נכון, 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 אני הייתי רוצה לראות הפצצות בדחיה. אז מה? אני יכול לרצות, כי אני לא רואה את השיקולים ולא עושה אותם. חברים, אבי אשכנזי, תודה רבה.
רגע, רגע, לפני זה תלי...
נגמר לנו הזמן.
כן, אני יודע, אבל עוד חצי דקה, אני חייב פה, מה עם הקומנדו בחיל האוויר, אנשי, דבר איתי.
יחידת הרד, יחידה חדשה של חיל האוויר, שמקימים אותה תחת כנף 7, שזה תחת הכנף הזאת, גם 669 וגם של דג, יחידה שתהיה צוות התערבות, כרקח מהשביעי באוקטובר, שתדאג להתערב במקרה שיהיה פשיטות על שטח ישראל, ותסכן את בסיסי חיל האוויר והבסיסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. הפעם הראשונה שבצהל החליטו שכל היחידה תוקם על בסיס נשים.
זה קיבל אישור הלכתי?
להפך, זה קיבל הכשר של הבדת.
דאורייתא.
משהו מיוחד, אבל זה נשמע מצוין. זה פרסום שלך, אבי, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור קובי ברדה, היסטוריון לפוליטיקה האמריקאית וגיאו-אסטרטגיה מבית הספר הרב תחומי HIT בחולון. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
אז טראמפ אמר שהוא כמעט תקף היום, אבל חברים פנו אליו, הוא דחה את זה בינתיים, אבל נדמה לי שמאחורי הקלעים ומשהו שכמעט חמק לנו מתחת לרדאר, לא התעסקנו איתו למרות שדיברו עליו, התקיפה האיראנית בקור הגרעיני, בקור הכוח של האמירויות בברקה, זה עומד מאחורי העניין. הם חוששים לשיתוק של המדינה שלהם אם ישמידו להם את הקור הזה.
בהחלט, זה לא... יש טוענים שהיו עוד התקפות במרחב בימים האחרונים בכל מיני מקומות, אבל אנחנו לא באמת יודעים, אז אני רק אומר באופן עקרוני, כאשר אתה מסתכל על התמונה, כל אחד מהצדדים מנסה לייצר לעצמו את מה שהוא חושב, המכה האחרונה שתצליח להביא את הצד השני על הברכיים. כרגע זה לא מצליח.
זה לא עניין של הברכיים, דוקטור ברדה, אני לא מתייחס לברכיים, אני מתייחס לזה שמדינה מוכה, אמנם עצומה, כן? כמו איראן, עדיין מכתיבה את התנאים לכל האזור. אתה מבין, זה לא, טראמפ פשוט, אתה יודע, מאבד בגלל כל מיני גחמות מסחריות והגנה הדדית על האמירויות, הוא לא יכול לתקוף.
תראה, אני לא בטוח שהוא לא יכול לתקוף.
אז למה לא תוקף?
תראה, לפני שבועיים, סליחה שלושה, הוא עשה מהלך שהזכיר את מה שבשעתו רוזוולט עשה במלחמת העולם השנייה. רוזוולט, בגלל חוקי הניטרליות, ניסה לשלוח אוניות דואר דרך אזורים ששרצו בצוללות נאציות כדי שהם יתקפו ואז יהיה לו קזו זבלי לתקיפה מבלי צורך של הקונגרס, אבל הנאצים לא שיחקו עד הסוף את המשחק. אחר כך יותר מאוחר היפנים תוקפים את פרל ארבור ואז זה בעצם נותן את הקזו זבלי ויוצאים למלחמה. אבל בהקשר של טראמפ,
גם איראן, גם באיראן קוראים היסטוריה, אמן לי.
אז רגע, מה קורה לפני שלוש שבועות באיראן ביום שישי? הוא שולח שתי אוניות עם דגל ארצות הברית עליהם, זה משהו שלא קורה אף פעם בגלל כל מיני חוקי מיסוי וכן הלאה, בדרך כלל מפליגות תחת דגל פנמה או דגל מלטה, אבל הוא שם דגל ארצות הברית כדי שהם יתקפו, והם אכן תוקפים אותם, ושהוא יוכל לקבל את העילה לפתוח במבצע. הוא אכן אמור לצאת למבצע, ואז הוא מקבל טלפון ממוחמד בן סלמן ביום שישי, שאומר לו, חביבי, עד פה, אתה לא תוקף, לפחות לא מהבסיסים שלי. והוא נאלץ באותה נקודת זמן לעצור על המקום, ולראות מה קורה הלאה. כן? זה משהו שהוא...
אז עם כל הפוזה, האיש שחית. הוא לראייה, פעם זה
שחית או מתמרן. כל דבר אצלך הוא... יש כוחות שפועלים נגדך באיזושהי זירה. אתה יכול, אם אתה תתחשב בהם, יגידו אתה שחית, אבל אולי הוא מתמרן בשביל לשרת את האינטרסים של ארצות הברית.
אני אתן לך את ההצהרות שלו.
אני אשמור לעמדה שלך.
שנייה, דוקטור, שנייה. אני אתן לך רק את ההצהרות שלו, באמת, בעשריים האחרונים.
אוקיי, הוא כן ולא וכן ולא וכן.
אין להם חיל הים, אין להם חיל אוויר, אין להם צבא, אין להם. בינתיים, הם עושים לו סקולה דרמי.
זה אומר שהוא שחית או שהוא מתמרן?
הוא שחית.
אני אגיד רגע משהו בקשר למה שקורה בשבועיים האחרונים, שדווקא כן מחזקים את הערכה שיכול להיות שהוא כן בסופו של דבר ילך לאיזשהו פעולה. אחד, אנחנו מתקרבים לתאריך היעד שאנחנו מדברים עליו בכמה חודשים, אבל עכשיו הוא כבר בחודש הבא שזה המונדיאל. הוא רוצה חגיגה, שהיא תהיה חגיגה שלו, לצד יום ההולדת 80 שלו, זה ב-14 ליוני, זה חגיגות 250 שנה, לארצות הברית ברביעי ליולי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש פספורט עם תמונה של טראמפ, ואפילו one silver dollar עם המטבע של טראמפ שהוטבע במיוחד לאירוע. חודש חגיגות, אוקיי? וחודש חגיגות אני מניח שהוא לא ירצה להגיע עם הקוף הזה שנקרא איראן על הגב, זה אחד.
למונדיאל הוא ירצה להגיע שנפתח ב-11 נדמה לי, ב-11 לחודש
הבא? ב-11 ליוני, כן, אז לכן אני אומר שבטווח שנשאר לנו את השלושה שבועות האלה, אני מניח ש... כן תהיה תקיפה, למה? אז אני פעם אחת, אני לא חושב שהוא רוצה לעבור את החצלוני, ופעם שנייה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב שקורה, ולא מקבל לתשומת הלב הראויה הציבורית פה, כי זה עניינים יותר בתוך ארצות הברית, אבל בסדרה של שלוש החלטות, הוא ככל הנראה הולך לנצח את בחירות האמצע. הראשונה היא בית המשפט העליון מבטל את הסרטוט מחוזות מבוסס גזע. יש 12 מושבים כאלה שהם דמוקרטיים במדינות דרומיות, ועכשיו המושלים בריצת אמוק לנסות לסרטט מחדש את המפות עם אישור של בית משפט. השני, פלורידה משלימה מעבר של ככל הנראה 5 מושבים מדמוקרטיים לרפובליקני. ושלוש, בית המשפט של וירג'יניה פוסל את המפה הדמוקרטית שהמושלת עושה שם. בבת אחת, תוך שבוע, מה שהיה נראה כמו הפסד בטוח של טראמפ בבחירות האמצע, פתאום זה נראה אחרת, לגמרי אחרת.
אנחנו למדנו שמארסייך ומחריבייך ממך יצאו, הבעיה שלו היא הרפובליקנים. לא, המחוזות הרפובליקנים המובהקים שיש בהם התנגדות אליו.
לא, אני לא חושב, אני לא
תבדיל,
חושב.
תבדיל בין מה שהם אומרים ואיך שהם מצביעים בקונגרס.
כן, אנחנו דברו על הקונגרס, ואם אכן, ואני חושב שיש לו נינוחות הרבה יותר גדולה, זה מה שנקרא, מאפשר לו לשתות ממיץ האומץ, כן? כי אם אתה יודע שבנקודת הקצה שלך, זה שאתה על 35% approval rating, ככל הנראה לא יצליח לפגוע בך ישירות בבחירות האמצע, בגלל נסיבות שלא קשורות בכלל לסביעות רצון הציבור, אלא להנדסה של מחוזות, כן? של, שיכולה להיות שתביא לו את בית הנבחרים, אז הוא יכול להרשות לעצמו לעשות תמרונים יותר נגדיר אותם אמיצים. האם בסופו של דבר זה יצא בטווח של השבועיים וחצי, שלושה עד המונדיאל? להערכתי הסבירות היא גבוהה. זה לא אומר שזה יקרה, אני אומר שהסבירות היא יחסית גבוהה.
זה רק לידיעת כל אלה שאצלנו רוצים שיטת בחירות אזוריות, כי זה יותר דמוקרטי ויותר צודק, זה אחת השיטות הכי טובות למניפולציה ולזיוף רצון הבוחרים.
עכשיו אנחנו תיאורים, בלי מניפולציות, נבואות ורמאויות.
זה דבר שמאפשר לך משחק אינסופי. אתה יכול, אם אתה רוצה, שלא יהיה אף חבר כנסת ערבי במדינת ישראל, או חרדי.
אתה צודק, זה אחד הבעיות הקשות של הג'רי מנדלינג, אותו סרטוט מחוזות שעליו אתה מדבר, זה עיוות מוחלט של רצון הבוחר. הרי לא יכול להיות שאתה לוקח מדינה, נגיד כמו טקסס, ואתה לוקח עיר שהיא אוסטין, שהיא עיר מאוד דמוקרטית, ואתה לוקח לשון של 200 מייל לתוך המרחב של הפריפריה, שאיפה, כמו מה שאתה אומר לבן אדם, טקסס בראש יש לו בוקר עם כובע כזה, ואתה יודע, והאבזם הגדול, אז 200 מייל כאלה, ובקצה של זה, שכונה של אפרו-אמריקאים, שאמורים להצביע לדמוקרטים, ואתה בעצם כופה עליהם שמי שמייצג אותם בקונגרס, זה חוואי. אז אתה צודק, יש עיוותים משמעותיים בהקשר הזה של סרטוט מחוזות.
שאלה גסה, אתה חושב שבסוף הוא יתקוף?
אז זה מה שאני אומר, שאני חושב שהסבירות עלתה מאוד. בעקבות הפוליטיקת פנים של ארצות הברית, אני חושב שזה ישליך על כל האירוע העולמי. זאת אומרת, אני חושב ש...
אבל זה יפשיך...
ככל הנראה יסכם לבחורת האמצע, זה...
אבל זה יקרה לקראת ספטמבר, בלייבור זה לפי מה שאתה מתכנן.
את מה?
התקיפה.
תראה, אם הוא לא תוקף במונדיאל, עד המונדיאל, הערכה שלי שזה יהיה ממש כמו בימי, אתה יודע, האולימפיאדה באתונה, לעצור את המלחמה לחודש.
וליום הולדת הוא רוצה.
החגיגות, ונחזור חזרה בחמישה ליולי, אתה יודע, נחמם מחדש את היתריות האלה שנקראות איראן.
וליום הולדת הוא יבקש את קובה. יכול להיות שיתנו לו.
אגב, ביום הולדת, אתה יודע מה הולכים לעשות לו? הוא כבר הכין זירה של MMA. ממש מחוץ לבית הלבן, העיר DC צהלה ושמחה. זה חודש כזה שלא היה באמת הרבה שנים באמריקה.
קיסר טראמפ הולך למנוח. תודה רבה דוקטור קובי ברדה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, לשעבר ניצב במשטרה, ראש אגף החקירות במשטרה, סגן השר לביטחון פנים. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
לפני 20 שנה הגשתי חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ולא הייתי הראשון, המשכתי איזה חוק ישן, ואמרו לי, גם הקואליציה, גם האופוזיציה, אתה צודק, אבל לא עכשיו. ואתה יודע שרבים באופוזיציה תומכים בפיצול התפקיד, אבל אתם אומרים, לא עכשיו כי עוד מעט בחירות. תסביר לי איך החוק הזה קשור לבחירות.
נתחיל בהתחלה. אני לא זוכר, אני לא קראתי לפני זה את החוק שאתה הגשת לפני 20 שנה, אני מאמר שהוא לא דומה בשום דבר לחוק שאנחנו מדברים עליו.
הוא דומה מאוד, דומה מאוד. לא הגבלות כאלה ואחרות, אבל הפיצול שם שהוא עמוד השדרה קיים.
אז אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה לתקוע מסמרות במקום שלא קראתי, אני יכול להגיד לך על החוק שאני נמצא בוועדת החוקה. לא מדובר פה בפיצול תפקיד היועץ. זה גם נמצא בפנים, אבל בעיקרון זה ריסוק טוטלי של כל הבלמים והאיזונים, ואם תיתן לי דקה אני אסביר. זה לא רק פיצול בין יועץ משפטי לממשלה, לבין תפקידי פרקליט או תובע. יש שם סדרה גדולה לדוגמה, שבאה ואומרת שהיועץ המשפטי הבא של מדינת ישראל על פי החוק הזה, הוא מינוי פוליטי בהגדרה. זה אחד. שתיים.
עכשיו הוא לא פוליטי.
הדבר השני הוא שזה לא רק מינוי פוליטי בהגדרה, אלא חוות הדעת המשפטיות של ייעוץ משפטי באשר הם בכל משרדי הממשלה אינם מחייבות, הם המלצה.
אוקיי,
הדבר השלישי,
נשמע לי הגיוני.
עכשיו אין לא המלצה, אני לא מבין מה מתחדש.
לא, שנייה, אני אתן לכם רגע שנייה.
גם עכשיו 4 שנים החוות דעת של היועמ"ש שאין המלצה, בלתי מחייבת.
לא לגמרי מדויק.
בג"ץ מתייחס לזה אחרת.
לא תמיד. אז לא בג"ץ, חברים, בואו נעשה סדר. הדין במדינת ישראל הוא גם פסיקת בית המשפט העליון. ונכון להיום, חלק גדול מהזכויות האזרחיות שהוקנו לאזרחי מדינת ישראל הוא בתהליכים של פסיקת בג"ץ. מהלהט"בים ועד שמירה על זכויות מפני גופי האכיפה השונים. אם תרצו, גם
משטרה... נפלא, תסביר לי איך זה קשור לבחירות. אתה טוען בשם הבחירות שזה לא בסדר.
אתה רוצה שאני אגיע, אני כבר אגיע. יש ליועץ משפטי לממשלה, ואני דיברתי על זה היום, דרך אגב, אני לא דבר על ההליך, זה הליך מופרע לחלוטין של חקיקה, שבתקופתך לא היה כזה בשום מקום. אבל שאלת אותי לגבי הבחירות. יש תפקיד מובנה בדברי החקיקה היום של כנסת ישראל, ששומרים על תואר הבחירות, ואני שואל אותך, האם אתה היית רוצה שהעורך דין של הממשלה ישמור על
הבחירות? אבל החוק הזה לא הולך לעבור לפני הבחירות, אתם סתם מבלבלים את המוח.
רגע.
והוא לא רטרואקטיבי.
רגע. את מה שאתה אומר, לא הקואליציה ולא רוטמן אומרים.
אבל החוק אומר.
אמרנו לו היום, שנייה.
החוק אומר, אין שם מילה אחת על רטרואקטיביות, ואתה יודע שזה לא יעבור בכנסת הנוכחית.
אבל אני אומר לך עוד פעם, אני אומר, ביקשתם שאני אדבר, נכון? אתם רוצים, אני לפחות אתן לכם את ההסבר שלי. אחר כך תגידו שאני אדבר שטויות, אבל לפני זה רק תקשיבו. היום שמחה רוטמן נשאל כאי לישנה. אני שאלתי אותו וגם אחרים. יש להם כוונה אמיתית להעביר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית עכשיו. עכשיו אמרנו לו, תגידו שזה לא חל. תגידו. הם ממענים להגיד את זה. חברים, אתם יכולים לעשות איזה דיון תיאורטי שאתם רוצים. בחוקי הבחירות של מדינת ישראל, מי שאמרו
ואז עוצרים את זה כי זה הולך לבג"ץ, ובג"ץ תוקע את זה.
אבל אתה שאלת אותי שאלה, ואני אתן לך תשובה.
אתה יודע שזה לא רלוונטי לבחירות, אבל אתם סתם אומרים את זה.
אבל אם כל כך בטוחים שזה לא רלוונטי, אני אומר לך, זה רלוונטי. תראו, התנהלות בכנסת בשבוע האחרון, תגיד לי שהכל לא רלוונטי.
אבל אתה מסכים איתי שזה יעצר בבג"ץ? כלומר, זה לא יהיה רלוונטי לבחירות?
שנייה אחת. אני שואל אותך שאלה. אתה אומר, האם אתה מסכים שיעצר בבג"ץ? הרי אותה קבוצה אומרת שבג"ץ הוא מה שלא מאפשר לשלוט. אני שואל אותך, נראה לך הגיוני שזכויות...
אבל בוא נדבר, חבר הכנסת סגלוביץ'.
יהיו על ידי היועץ המשפטי של הממשלה, הזו, הסנגור שלה. מה, יוסי פוקס ישמור עליך ועליי מחר
ומחרתיים?
אבל אף אחד לא החליף אותה עד הבחירות, אתה יודע את זה.
פרופסור, תן לי שנייה. אני רוצה לדעת...
אבל זו לא השאלה, שאלת אותי.
אני רוצה לשאול שאלה אחרת.
אני אומר לך כן, כי זה לא רלוונטי לבחירות. אתם סתם מנפנפים בבחירות, תואר הבחירות לא שייך
בכלל. אבל מדוע, אתה אומר לי...
אני רוצה להבין דבר אחד, חבר הכנסת סגלוביץ', אני מדבר כרגע לא על היישום, אני מדבר כרגע על הרעיון. אתה גם עורך דין במקצועך. כן. האם לא הגיע הזמן שבאמת הג'וב הזה של יועץ משפטי לפי הנועל כרגע יפוצל לתובע ביועץ משפטי, אני מדבר כרגע בקטע רעיוני.
כן, אבל לא עכשיו.
לא, אז אני אומר, לא עכשיו.
כמו 20 שנה שהם עוברים.
אני אומר, אני שואל אותך, רגע, עוד דבר, אתה בסך הכל גם, אתה גם עבדת מול יועמ"שים. הקטע השני זה, האם לא הגיע הזמן, אתה יודע, לפרק קצת מוקדי כוח, יועמ"ש שהיא גם תובעת במקרה שלה, של גלי ברמיארה, לשכת עורכי הדין, כל הדברים האלה זה מוקדי כוח, שאני לא רוצה לראות אותם בפוליטיקה.
אז שנייה, תן לי, אם דיברת על מוקדי כוח, אז אני אגיד לך משהו שהוא הרבה מעבר להצעת החוק הנוכחית. יש שורת הצעות חוק שהופכות את כל מה ששמר עלינו כאזרחים באשר אנחנו, כל אחד בעדותיו שלו, יש מוקד כוח אחד
של... לשכת עורכי הדין וזה שמרו עליי...
לא, שנייה רגע, תראו איתי... אבל שאלת אותי שאלה, אני לפחות תנו לי לנסות לענות.
אוקיי.
מוקד הכוח הכי גדול שרוצה לשאוב את כל הכוח אליו היום, הוא ממשלת ישראל.
נכון.
זה מוקד כוח, הכנסת הוא הגוף לצערי, כי אני חבר כנסת. אין לנו היום כנסת שיש לה ממשלה. יש ממשלה שיש לה כנסת. הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק פרטית. איך קרה? אני אגיד לכם איך קרה. זה קרה בשל העובדה מאוד מאוד פשוטה. כל המהלכים היום נעשים על ידי פרוקסי של הממשלה. הכנסת אין לה שום דבר. אתם מי שבדיונים האלה, אני אומר לכם, תבדקו את מה שאני אומר. בכל הדיונים על פיצול תפקיד, מה שקוראים לו פיצול, אבל זה לא פיצול, זה פירוק לגמרי של כל המוסד הזה. מה שקרה בכל התהליכים, מי היו חברי הכנסת מהכל? אתם מי שהמציעים של הצעות החוק לא היו באף דיון? הם באו יום להצבעה? באף דיון. אז אפשר לצעוק כמה שרוצים ככוחיות על יועצת משפטית לממשלה.
אתה מדבר איתי על פירוק, אתה מדבר איתי על פירוק, אבל אני מביט.
כן.
צריך כל המספרים. לצערי, לקואליציה כיום יש 68 חברי כנסת. תמיד זה מייתר את הכנסת, אם תהיו או לא תהיו כאופוזיציה, זה לא משנה הרבה. דבר נוסף,
אני לא חושב.
זה מה שאני רואה, דה פקטו. אבל בכל מקרה, אני מדבר, אתה יודע, באמת, ברצון שלכם לשנות, זה להילחם במוקדי הכוח, יועמש, יועמש, ואתה באמת,
הם לא יילחמו ביועמש כשהיא לטובתם, אל תעשה פנים תמימות.
יועמש היא גם טובעת, במקרה שלה.
היועמש היום היא שחקן פוליטי, ולכן הם לא יילחמו בה.
עתידי, אבל ידי מי הוא ממונה. אבל רגע, בממשלה, אבל רגע, בממשלה שאתה היית חבר בה כסגן שר, אוקיי, גדעון שר, לפני שהוא בגד בבוחריו, אוקיי? מינה על בסיס פוליטי, בניגוד להמלצת הוועדה, לשופט גרוניס, אוקיי? אז זה לא פוליטי, אני שואל אותך.
אני אתן לך את התשובה שאני נותן. אני הרבה שנים הייתי בשירות הציבורי, לא כאיש פוליטי. הייתי גם סגן שר, ועבדתי לכל הדרך. אני אגיד לך משהו אחד, לי מעולם לא הייתה בעיה עם העברת מדיניות והפעלה של מערכות שלמות וגדולות, מעולם לא התלוננתי ולא התבחיינתי שעוצרים אותי. חברים, אנחנו נמצאים פה באירוע מופרע לחלוטין של פירוק של כל מערכות השלטון. של המשטרה,
זה סיסמת בחירות, זה לא עובדות.
של כל ש... בוא, אתה מדבר איתי, אני דברתי את הדברים האלה גם לפני 3 ו-4
נכון, שנים. כי גם אז הייתי איש פוליטי.
אבל לכן זה לא קשור לבחירות. אני אומר לך, מה שכן קשור לבחירות, אני אומר לכם בזהירות הראויה, תבדקו את מה שאני אומר. אין קשר לחלוטין. בין מה שמדובר על פיצול תפקיד יועץ בין תובע, כאשר מדובר העמדה לדין של נבחרי ציבור כמו שרים וראש ממשלה, לבין ההצעה הזאת. גם גדעון סער, שהגיע למופע ראשון וייחודי בוועדה, סיפר על זה, לא על הטירוף הכללי שיש כאן, לא על העובדה שלא יש שום פיקוח ובקרה.
חברים, הלו בסוף תגידו, צריך לפצל, גם אם זה היה נקי לגמרי, פיצול נקי, אתם הייתם נגד. כי אתם תמיד אומרים, כן, אבל לא עכשיו. אבל אנחנו הולכים לסיים.
גם הניחוד אמר אותם דברים.
אבל שנייה רגע.
משפט לסיום, אנחנו כבר חורגים בזמן. משפט
לסיום, בוא נסכם לסיום דבר אחד. אני לא אומר על אנשים פרטיים אתם. אני אומר לך, אני, יואב סגלוביץ', חבר כנסת, חבר ועדת חוקה, אומר לה שהחוק הזה מסוכן למדינת ישראל, מסוכן לדמוקרטיה בישראל, הוא פוגע בזכויות אזרחיות, ולא שישמור מחר מחרתיים על הזכויות שלך או זכויות של מישהו אחר. אם אתה חושב שהעורך דין של הממשלה, שיכולים לפטר אותו יום אחרי שהוא נתן חוות דעת שלא מוצאת חן בעיניהם, ולזרוק אותו לכל מקום, ומי ישמור על, 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 על הזכויות האזרח של מדינת ישראל, אתה אומר
חבר לי... חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.
אני אומר לך שאני יואב סגלוביץ', לא אתם, אלכם בדבר הזה, כי יש לי פה ילדים ונכדים, ואני לא אתן להפוך אותנו למשטר סמכותני. נקודה.
תודה רבה, לא חבר הכנסת יואב סגלוביץ', תודה רבה לך, לא לכם. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את תת-אלוף במילואים צביקי טסלר, יושב ראש קיבוץ ניר עוז, ומי שהוא גם מסביר פיקוד העורף. שלום לך.
ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים, אני פה בקובע של יושב ראש קיבוץ ניר עוז כמובן.
נכון, נכון. אם תשמע זקת אמת בזמן השידור, תגיד לנו מה לעשות. אבל הקיבוצים ניר עוז, בערי וכפר עזה, דורשים להקים מנגנון שיקום של התושבים שלא מסוגלים לשוב לבתיהם אחרי הטבח. תסביר לי איפה נגרם עוול ומה אתם מציעים לעשות.
אז אני יושב ראש קיבוץ ניר עוז מזה יותר משנה, הגעתי לשם כשנה וחצי לאחר האסון הנורא של 7 באוקטובר. אנחנו עסוקים מאוד בשיקום הקיבוץ והקמתו מחדש, כי צריך להקים את הקיבוץ מחדש. אנחנו גם מבינים שיש אנשים שעברו תופת בקיבוץ ניר עוז כזו, שהם לא יוכלו לחזור לקיבוץ. גם אם ליבם נשבר מכך שהם לא יכולים לחזור לקיבוץ.
גם בכפר עזה ובערי.
זה נכון גם לכפר עזה וגם לבארי, שלושת הקיבוצים שהוקרו על ידי מדינת ישראל, כקיבוצים שנפגעו לה יותר מכל הקיבוצים האחרים. ואנחנו דורשים מהמדינה משהו מאוד פשוט, אנקחו אחריות על אותם אנשים שבאמת לא מסוגלים לחזור, ותקימו מנגנון שנותן להם איזשהו מענה. יבחנו את הדבר, תדונו בדבר, תקבלו החלטה על מה נכון לתת להם ואיך נכון לסייע להם לשקם את חייהם במקום אחר, אבל שיהיה איזשהו מנגנון נכון להיום.
נכון להיום הם לא מקבלים...
המדינה מתעלמת.
הם לא מקבלים כלום? מה הם מקבלים כמי שנפגע במשפחה, בבית?
אם הם חוזרים לקיבוץ ניר עוז, אז הם מקבלים את השיקום של הקיבוץ. אבל אם הם לא חוזרים לקיבוץ ניר עוז, הם לא מקבלים כלום.
גם הסיכום שהם...
כי הבית, רגע, שנייה להבין, כי הבית שהם גרו בו לא רשום על שמם, הוא היה של הקיבוץ?
הוא בית שאכן היה של הקיבוץ, ואכן משקמים מחדש את הקיבוץ.
אוקיי.
והם יכולים לקבל בית בקיבוץ.
ומתעלמים מהעובדה שהיו להם זכויות בבית הזה, ושהם צריכים לבנות בית אחר?
כרגע כן.
את הזכויות שלהם כחברי קיבוץ הם מקבלים, והם יקבלו כמה שניתן אפילו יותר, והקיבוץ...
אבל הדיור החלופי שלהם עומד לפקוע כל ההסכם הזה.
הנקודה החשובה שמבחינת המדינה, היא לא עוסקת בשיקום של אנשים שלא חוזרים למקום מגוריהם. למה אני לא יודע? למה לא ניתנת לזה גם איזושהי התייחסות, או איזשהו מענה, או איזשהו מנגנון שיבחן את הדבר? הבקשה שלנו היא צנועה. היא לא אומרת תתנו ככה וככה. היא אומרת תבנו מנגנון שיבחן את העניין, יבחן משק בית, משק בית.
צביקי, אני רוצה להתייחס למשהו קצת יותר מקרו. מתארגנות שם קהילות בתוך אותה חברי וחברות אותם קיבוצים, לעבור לקיבוצים אחרים. הבעיה היא שהם מגיעים להרחבות. אין להם את הממון לרכוש את הקרקע כדי לבנות בית. כי אין להם שום זכות על מה שהם נזרקו מביתם. איך פותרים את זה?
אז אולי אני אחדד את הדברים שאתה אמרת למאזינים שאולי לא בקיאים בעניין, אבל לבנות בית בקיבוץ נירוז, ערך הקרקע הוא מסוים, הוא נובע ממיקומו של קיבוץ נירוז, כקיבוץ שכמעט צמוד גדר, בקיבוץ שנמצא בעוטף עזה. אבל כשאתה רוצה לבנות את אותו בית, בקיבוץ שנמצא שלא באזור עדיפות כזה, העלות היא פי כמה וכמה. זה לא ערך דומה. את הגישור על הדבר הזה, המדינה אפילו לא בוחנת את האופציה לעשות את זה. וזה לא משנה אם אותו משק בית מעוניין לעבור לגור בקיבוץ אחר, או מעוניין בכלל לבנות את חייו במסגרת אחרת.
לעניין...
משהו כדי לסייע לו צריך לתת.
לעניין השיקום, אתה יושב ראש הקיבוץ, ואתה מתאם הרי את כל השיקום. האם המדינה כבר הפקידה את כל הכספים הדרושים לשיקום נירוז?
כל מה שקשור לשיקום קיבוץ נירוז, זה מתווה שסיכמנו עם המדינה, ואנחנו עכשיו בתהליך של היישום שלו, והגם שיש שם לא מעט פערים, לא על זה אני רוצה לדבר עכשיו. אני רוצה להתמקד באמת באותם אלה שלא יחזרו לקיבוץ. כי הם לא מסוגלים, כי התופת שהם עברו שם לא מאפשרת להם לחזור. והמדינה חייבת להסתכל להם בעיניים, ולהחליט איזה מענה היא נותנת להם.
יש לכם מועמדים למלא את מקומם של אותם חברי קיבוץ ברגע שיוסדר מעמדם? פרוב איזה קיבוץ קטן, נירוז.
ברגע שאנחנו נתחיל לבנות את הבתים, עוד לא התחלנו, לבנות את הבתים, אבל ברגע שנתחיל, הערכה שלי...
שלוש שנים עוד לא התחלתם? כמה זמן החבר'ה ישבו בחוץ?
אנחנו לפני פחות משנה רק הגענו לאיזשהו מתווה עם המדינה, שמאפשר לנו להתחיל לתכנן. זה עוד לפני שהתחלנו להרוס את הבתים. אנחנו נמצאים בנקודת זמן, שהשלמנו את הריסת הבתים, השלמנו את התכנון, אנחנו לקראת מכרז קבלנים כדי להתחיל את
ההקמה
מחדש.
כמה זמן...
אני מעריך שתוך שנה וחצי, שנתיים, נוכל להחזיר את הקיבוץ למקומו, וגם להיות פתוחים לקליטה של אנשים חדשים, והערכה שלי, שרשימת ההמתנה תהיה קרוב לאינסופית.
ואתם, ואם נחזור לנקודה שבה פתחנו, אותם אנשים שלא יכולים נפשית לחזור לקיבוץ, למקום שבו הראה הדבר היום הזה, אתם עותרים לבגץ, כשאתם מבקשים מהממשלה רק להקים מנגנון. אתם לא רוצים סכום כסף, או הצעה להקים יישוב מיוחד לאותם אנשים שלא יכולים לחזור הביתה.
בדיוק כך, בקשתנו היא מאוד צנועה בעניין הזה, ואפילו היא לצערי הרב לא נענתה.
אבל פניתם למשרד רועם. פניתם למשרד רועם. שוחחתם נציגים כם, שוחחו עם המשנה למנכ״ל המשרד. למה צריך לפתור את זה בעתירות שידונו בעוד, אני לא יודע מתי, במקום לגמור את זה באמת עם כל המנגנון? למה הפרוצדורה פשוט לא מוכנה? למה היא מחכה לפסק דין?
בוודאי שהיינו מעדיפים שכך יהיה. אנחנו פנינו גם בעל פה וגם במכתבים שרובם לא נענו בכלל.
כולל מכתב רועם.
גם במכתבי מיצוי הליכים, ופשוט הבהירו לנו במשרד רועם שהכוונה שלהם לטפל רק בחברי קיבוץ שרוצים לעבור לקיבוץ אחר, כמו שתיארתם קודם. שום חבר קיבוץ אחר אין להם כוונה לטפל בו. מכיוון שהבהירו לנו שהם לא מתכוונים להקים מנגנון כזה, שמסתכל על כל אותם אנשים שלא יכולים לחזור לקיבוץ, אין לנו ברירה אלא להגיש עתירה, היינו שמחים להימנע מזה, אין לנו עניין לעתור, יש לנו עניין שהמדינה תיקח אחריות ותיתן מענה לאותם אנשים.
והרושם שלך במפגשים שכן מתקיימים זה שהם רק מסתכלים על זה דרך החור שבגרוש, או שיש פה איזה כאב עמוק שרוצים פשוט לטטא אותו מתחת לאיזה שטיח?
אני לא יודע לתת פרשנות לאוזלת יד הזאת ולחוסר המענה הזה, אני באמת לא יודע לתת את הפרשנות, זה נראה לי מאוד מוזר. יש הרבה פעמים בעולמות האלה חשש מהשפעות רוחב וכל מיני דברים שאולי המדינה לא תוכל לעמוד בהם, ולכן, כאמור, הבקשה שלנו היא צנועה, היא להקים מנגנון שיבחן את זה. זה לא, אנחנו לא מבקשים
סכומי כסף. כן, מחר מישהו מסדרות עלול להגיד שהוא לא יכול לחזור הביתה, כי
גם לא מגיע.
אז בשביל זה, לשם כך, מקימים ועדת חריגים, שמגדירה אמות מידה וקריטריונים, ובוחנים את הדברים על פי קריטריונים, ונותנים מענה מקצועי. זה מה שאנחנו מבקשים, זה הכל.
קשה לי למצוא נימוקים נגד הבקשה הזאת. תודה רבה לך, תת אלוף במילואים צביקי טסלר, יושב ראש קיבוץ ניר עוז. תודה רבה לך.
תודה לכם וערב טוב.
ואנחנו אומרים ערב טוב לאלוף משנה במילואים גרישה יעקובוביץ', לשעבר ראש המחלקה האזרחית במתפ"ש, מתאם פעולות הממשלה ביהודה שומרון עזה. שלום לך.
שלום וברכה.
אתמול שודר בכאן 11 תחקיר זמן אמת שעסק במתפ"ש, ואני מוכרח לומר לך שאני חשבתי שמדובר בתחקיר טוב, תחקיר אמיתי, תחקיר שיציג את כל הצדדים של הבעיה, את אחריות הממשלה, אחריות המוחלטת של הממשלה, אבל גם ממש לא הוציא את המתפ"ש נקי מהשפעה על מדיניות הממשלה ואיזושהי מניפולציה על מדיניות הממשלה. איך אתה רואה את הדברים האלה?
אני הייתי מעדיף לא לנסח את זה כאיזושהי מניפולציה. בסופו של דבר, אתה יודע, וממרחק הזמן, אני מנותק מהארגון כבר לא מעט זמן, אבל כן אני רואה לנכון לציין את זה, שקשה לי לתאר את זה כמניפולציה, אלא כקצינים, אנשי מקצוע, שרואים את הפעילות שלהם, את המציאות, את האתגרים בעיניים המקצועיות שלהם, מדרשים לייצר פתרונות יש מאין במציאות מורכבת מאוד, רק כדי להמחיש ואני פותח סוגריים.
שנייה אחת, נדמה לי שלא הבהרתי לגמרי. התחקיר עסק בתקופה שלפני השבעה באוקטובר. והאם, ויחסי הגומלין שגרמו למדיניות ההכלה והשתקה ושקט, וניתן לעזתים עוד ועוד ויהיה יותר טוב. סליחה.
תראה, זה לא עניין של מדיניות, זה בסוף עניין של זירות עיקריות, זירות משניות. ואם יש דירקטיבה שאומרת כרגע אנחנו כמדינת ישראל, האתגר המרכזי שלנו הוא המעגל השלישי איראן, ולאחר מכן חיזבאללה כאויב מיידי ומסוכן יותר, אז בואו רגע נמצא פתרונות או כל מיני רעיונות, או איך אנחנו יודעים לשמר גזרות אחרות משניות. זה יכול להיות רצועת עזה, זה יכול להיות יהודה ושומרון, זה שתי זירות פלסטיניות, בכל אחת יש מדיניות שונה, וכל אחת יש מדיניות שמותאמת למציאות.
אבל בוא נתרכז גרישה באמת במדיניות בעזה, כפי שראינו בתחקיר של רוני זינגר.
אני מנסה להתמקד, ואני חייב...
לא, אז אני אומר, אתה רואה את ה... בוא נפשט את זה. אתה רואה מה נכנס, את כמויות הבטון, כמויות הברזלים, כל הכספים, מתואר שם הקטע שפולי מורדכי, אלוף פולי מורדכי, הביא בטיסה כסף, פעם אחת הוא צילם את העברה של הכספים האלה, זה עשרות, לא עשרות, מאות מיליוני דולרים, וכולם, אתה יודע, כל המערכת של המתפ"ש, והמל"ל, והממשלה, כאילו חושבים שהכל יהיה בסדר, כי באמת המחבלים שינו את האג'נדה.
המחבלים לא שינו את האג'נדה וגם לא ישנו את האג'נדה, ואתה יודע, הכי קל זה לנתק רגע אירוע נקודתי מתוך, נקרא לזה, המורכבות של כל מה שקורה מסביב. שוחחתי על זה, או ציינתי את זה גם בכתבת התחקיר, זה לא שחור לבן, אוקיי? יש ברצועת עזה או עזה היו 2 מיליון איש, או 1.8, 1.2.3, תלוי מי סופר, יש קהילה בינלאומית, יש דה-לגיטימציה, ובמציאות המורכבת הזו של אתגרים של טרור, אתגרים של מענה לאוכלוסייה, דה-לגיטימציה כלפי ישראל, ארגונים בינלאומיים שפועלים נגד ישראל, כולל מדינות, ומנסים להכפיש אותנו בכל מקום, ולא מאפשרים לנו לפעול כפי שהיינו רוצים לפעול, הרי הכי פשוט היה להיכנס לרצועת עזה, 12 אוגדות, לסיים את האיום מזמן. אז לא יכולנו. ובתוך המציאות המורכבת הזו, אתה חייב למצוא פתרונות.
כמו שאתה אומר לי, זה בניגוד לאינטרס הקיומי שלנו.
אני לא מצדיק את זה, אני גם לא הצדקתי את זה בכתבת התחקיר. אני מנסה רגע להסביר באותה נקודת זמן, באיזה מערכת של אילוצים ושל מורכבויות, נמצא אותו מנגנון שנקרא מטפש. לא כדי לסנגר עליו, לא כדי להצדיק את מה שהוא עשה, אלא כדי להסביר את המציאות, לא יותר מזה.
המורכבות ברורה לגמרי, וכשיש לך הנחיות של דרג מדינית, אתם תשמרו על שקט ככל אפשר, אז אתה מביא המלצות לתת עוד ועוד אישורי עבודה ומרחבי דייג, ולהכניס עוד ועוד מסעיות. אבל כשיושבים קצינים במטפש, ומסתכלים על הנתונים, ואומרים, הם אוגרים סולר בכמויות של פי 100 ממה שהיה קודם, ומזון לתינוקות ומזון, הם מתכוננים למשהו, אז משתיקים אותם, מצנזרים אותם. למה?
אני לא יודע, זה לא היה בתקופתי, זה לא היה החלק שאני התראיינתי עליו לכתבת התחקיר, אלא אנשים אחרים. אני קצת דיברתי על תקופה שהייתה קודם, על מדיניות שנוצרה כלפי רצועת עזה, לאור המציאות המתהווה, שהיא לא פשוטה, שהיא מורכבת.
אבל בדיעבד היא הייתה מדיניות שגויה, גרישה, נכון?
אני... באותה עת המדיניות לא, שוב, היא לא אותגרה, אפשר לומר את זה כך.
היא לא אותגרה.
באמת האמנתם שסינואר, אם יקבל עוד עובדים ועוד כסף, הוא יישב בשקט?
היום אני יודע לומר בדיעבד שזה מה שהם רצו שאנחנו נחשוב. אוקיי? זה שודר בכל פלטפורמה אפשרית מבחינת המגעים מולנו, שהציגו את המצוקה של האוכלוסייה ברצועת עזה, ודלגיטימציה שקשה מאוד, קשה מאוד להתמודד מולה גם כמשרד החוץ וגם כמלל וגם כמטפש עם דוחות בינלאומיים, וטסתי יותר מפעם אחת לבריסל ולניו יורק כדי להציג נתונים בפני כל אותן מדינות תורמות וכל אותם גופים בינלאומיים. לא פשוט, מאוד מאתגר, אוקיי? כשאתה מאושם כמדינת ישראל, כשאתה מרעיב 2 מיליון איש, אז אתה יודע, לנו זה נראה מאוד ברור, יש אויב, יש חמאס, בעיניים הבינלאומיות שמייצרות דלגיטימציה כלפי ישראל, הם מציגים אותך כפושע מלחמה, כמי שמרעיב 2 מיליון איש, בגלל כמה חמושים. ככה זה מוצג. עכשיו, אתה יכול לא להסכים לזה. אני יכול גם לא להסכים לזה, אבל בסוף בתוך המציאות הזו צריך לייצר איזשהו מענה. ומדינת ישראל, כממשלת ישראל, קיבלה החלטה שכנראה לא להילחם בכל הכוח בחמאס, לא לפתוח במלחמה ולכבוש את הרצועת עזה,
נכון,
כי זה בעצם היה הפתרון.
והמטפש יישם אותה בהזדהות מלאה,
ואם הדרג המדיני החליט לא לכבוש את הרצועת עזה ולא להשמיד את חמאס, אז צריך לייצר פתרונות יש מאין.
אלוף משנה במילואים גרישה יעקובוביץ', תודה רבה לך.
תודה לכם.
ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר. האחראית על השידור הייתה שקד מורג. בדיגיטל היו ראות, מתיתיהו ארגון, ירון זאבי ואחי אדלוק, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נמני ואוזן. תודה רבה רון, ערב טוב.
תודה רבה פרופסור.